יש לנו תקופת השנה אל התשובה, שופר וחצוצרות, הסוכה אחת, הסוכה אחת, כל שבוע יש לנו עכשיו גמרנו. בסדר? נראה לי. אתה רוצים על השבת ללמוד? זה לא נראה לי כדאי עכשיו.
אני קשור שבת
בחשבון. כן, שבת כדאי שיהיה קצת ייבוש מהמועדים. טוב, תקופת השנה. 143. הננו חשים את החליפות של הזמנים על ידי הסימנים אשר נסתמנו בהם חלקי הזמן על פי הטבע ועל פי התורה. כן, זאת אומרת אנחנו יכולים לראות את השינוי של הזמן על פי טבע העולם ועל פי התורה. מה זאת אומרת על פי טבע העולם ועל פי התורה? זאת דוגמה על פי הטבע. כל ההגדרה של הזמן אצלנו היא בעצם על פי שינויים שקורים במציאות. לדוגמה, אתה אומר, הגיע היום. איך אתה יודע שהגיע היום הבא? ואתה מגדיר את התופעה של היום, את ההגדרה של היום כמושפעת מתופעת השמש, שזורחת, ואת הלילה כמושפע מתופעת השמש ששוקעת. זה ההגדרה שלנו ביחס לזמן של יום ולילה. איך אתה מגדיר שבוע? אם קרה את התהליך הזה 7 פעמים. איך אתה מגדיר חודש? חודש אתה יכול להגדיר אותו גם על ידי ספירת הפעמים שזה קרה. אבל החודש בעיקר מוגדר על פי התופעה האחרת של הטבע. השינויים והתמורות שעוברים על הלבנה. איך אתה מגדיר שנה? על פי השינויים והתמורות שעוברים על השמש. נכון? זה מה שנקרא החליפה של הזמן על פי הסימנים של הטבע. אבל יש גם קביעות של התורה. זאת אומרת, התורה מגלה לנו בפרשיית המועדים שבתורה כל מיני תכונות רוחניות של הזמן. כלומר, כשהתורה אומרת לדוגמה שבתתווה בניסן זה הזמן של החירות, זמן חירותינו. אנחנו יודעים שיש פה איזושהי תכונה, תכונה רוחנית של הזמן. זה לא תכונה שאתה יכול לראות אותה, כן, בעיני הבשר, בעיניים החיצוניות שקולטות רק את הטבע החיצוני של המציאות. זה תכונה רוחנית של הזמן. אותו דבר גם אם התורה אומרת לנו שבאלול זה זמן של תשובה, ובראש השנה זה זמן של דין, ויום הכיפורים זה זמן של סליחה ומחילה. אז פה התורה מצביעה לנו על הזמן, היא מסמנת אותו, ומגדירה לנו את התכונה שלנו. זה הכוונה, אנחנו מרגישים את החליפות של הזמנים, אבל זה הסימנים. הסתמנו בהם כרתי הזמן על פי הטבע ועל פי התורה. כשאנו עוברים, כן.
שבת הרבה היה מגדירה על פי הטבע
ועל פי הטבע. שבת עוד. מה זאת אומרת? אילולי זה שהתורה הייתה אומרת לנו שיש פה איזושהי תכונה בזמן, אז לא היינו.
שבוע כל יום הרמה חוזרת
להיות טבע. לא, אתה יכול גם כן לאחד את ה... יש פה שני עניינים. יש את הסימון החיצוני של הזמן. גם אתה יכול להגיד את האביב, אתה יכול לסמן אותו על פי הטבע. אבל לתת להגדיר שלזמן הזה יש ערך רוחני מיוחד, זה התורה. זה דבר גם פה, כשאתה מסתמנת לנו את השבת, אנחנו יכולנו לקבוע לעצמנו יום שביעי, כמו שאנחנו יכולים לקבוע לעצמנו יום ראשון, אבל לסמן את יום השביעי כבעת תכונה רוחנית מיוחדת, זה רק התורה סימנה לנו. כשאנו עוברים מפרק לפרק, בחרקי הזמן, כמו משנה לשנה, אנו חשים בקרבנו תופעה של חידוש. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתוך פרק זמן שאנחנו מגדירים אותו או על פי סימני הטבע או על פי הסימנים של התורה, ובדרך כלל זה השילוב של שניהם, אנחנו מרגישים התחדשות. הלך חלק מהחיים שלנו, ונעשה עבר מסוים, ונינו מתעתדים לקבל חלק חדש של חיים בתורתי. כן, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשלב של התפר הזה, שהעבר כבר מאחרינו, אבל עדיין לא התחדשנו, כן, בזמן החדש, בחלק החדש של החיים. הצד המוסרי שלנו מרוויח מהרושם הזה של גבולי הזמן המסוימים, שעל ידו איננו יכולים להביא לנפשנו את החשבון של העבר, לזכך אותו ולצרפו ולהסיר את כל הסיגים אשר נטפלו עלינו על ידי שיגותינו ופשעינו, על ידי כל החולשות שלנו הנפשיות והגופניות, באופן שאלה לא יוסיפו את השפעת המראה על החיים העתידים שלנו. ולדרגיס, אחרי הזיכוך הזה אנו מכשירים את עצמנו לקבל את כל הרשמים הטובים מהצד הבריא, הטהור והזך שנפל בגורלנו במשך החלק של החיים, שאנו כעת מכירים אותו בתור עבר. אומר פה הרב, אנחנו מתפתחים מבחינה מוסרית בזה שאנחנו חשים את תקופת המעבר הזאת. את התקופה הזאת של בין העבר לבין ההתחדשות ביחס לעתיד. מה הרווח שלנו? אז אומר פה הרב, הרווח זה שאנחנו יכולים להשתייך אל מה שאנחנו קוראים לזה, כן, חשבון נפשי. מתי אדם, מתי השלב המוכשר ביותר לחשבון נפש? בשלב שיש סכום מלא של מציאות, של חיים, ש... עבר כבר, ואתה עכשיו בוחן אותו. כן, כל זמן שאתה נמצא בתוך התהליך, אז אתה לא יכול לבחון, כי אתה עדיין בתוך התהליך של של היצירה, של הפעולות. אבל כשאתה נמצא אחרי כן, כלומר עיקר השנה כבר עברה, אנחנו נמצאים בעצם אחרי השנה הקודמת, זה השלב שמתאים לחשבון הזה. ועכשיו, מה החשבון הנפשי הזה עושה לנו? הוא עושה לנו שני עניינים. האחת, זה מסיר לנו את הסיגים, כלומר, את כל אותם קלקולים, שבמהלך הזמן שהיה בעבר, אנחנו בעצם, נקרא לזה, נפגענו מהם. כן? אנחנו מכשירים את עצמנו על ידי זה כלפי העתיד. כן, אחרי הזיכוך אנחנו מכשירים את עצמנו לקבל את הטוב. את הטוב שקרה בעבר, וכל זה בעצם הוא התשתית שעל גבי אנחנו בונים את העתיד שלנו. זה המשמעות של להיות בשלב של אחרי, כן, אחרי הפרק הזמן. רואים אותו כיחידה אחת. זאת היא תכונת התשובה המתעוררת בקרבנו בכלל ובפרט לעת החידוש של תקופת השנה. וזאת היא הכרה הבהירה של ישראל המתחיל את שנתו בעשרת ימי תשובה, אחרי שחתם אותה בחודש אלול ובימי הסליחות. כן, עם ישראל מתחיל את השנה החדשה אחרי החשבון של אלול, אחרי התשובה של אלול, אחרי ימי הדין וימי התשובה. למה? כי אנחנו מתחילים את המציאות החדשה רק אחרי שאנחנו התפתחנו, כמו שקראנו לזה מקודם, בנינו את קומת החיים שלנו מתוך אהבה. ולכן אנחנו לא מתחדשים בשנה החדשה באופן מיידי. זאת אומרת שהמעבר הוא, היום הקודם היה השנה הקודמת, ויש פה רק איזשהו סימון טכני של הזמן. זה מצריך אותנו את אותו תהליך של בירור, זה מצריך אותנו את אותו תהליך של חשבון נפשי, כדי שאת אותם קלקולים שהיו כתוצאה מהעבר נסיר מקרבנו, ואת אותם דברים חיוביים נחזק בתוכנו, ומתוך זה התשתית כלפי העתיד תהיה בנויה בצורה הרבה יותר טובה ושלימה. כשם שאנו מדברים על דבר היחס שלנו לזמן מבחינת השנים, כמו כן איננו צריכים לדבר על דבר היחס של הרשמים שלנו ביחס לתקופות, לא לתקופות הקטנות שהם חלקים של השנה, אבל כוונתנו לתקופות תולדתיות, כלומר לזמנים שבהם מתחדשים המאורעות אצלנו עד כדי מידה זו שאנחנו מתרשמים על ידם שיצאנו מגבול אל גבול, מתקופה ישנה שנעשית אצלנו בתור עבר לתקופה חדשה שהיא הולכת ומהווה לנו עתיד. אומר הרב, כמו שאנחנו מדברים על פרקי זמן של שנה, כמו שדיברנו עכשיו, אנחנו רואים את השנה כחטיבה אחת של זמן שמתוכה פתחנו בנקודות מסוימות, יש גם נקודות של קלקול שנצטברו אצלנו. ככה אנחנו יכולים וצריכים להתייחס לתקופות היסטוריה. כן, תקופות תולדתיות זה כמובן תקופות היסטוריה. זאת אומרת, יש לנו במהלך החיים שלנו, כן, גם של כל אדם באופן פרטי וגם של כלל עם ישראל, אפשר לומר גם של כלל האנושות, תקופות היסטוריות, תקופה שיכולים לקרות לה, כן, בוא ניקח את זה אצל האדם הפרטי. יש לו תקופת הילדות, יש לו תקופת הנערות, יש תקופת הבגרות, יש תקופת הבגרות המתקדמת יותר וכן הלאה. זה תקופות, זה פרקי זמן של חיים, זה לא בהגדרה של שנה או שנתיים, זה שלבים, שלבים.
אז תולדתיות משמעותיות?
לא, היסטוריות.
מה ייחודי בנקודות האלה? בזה שהם שחידשו משהו, הולידו משהו
במדרגת השעה? כן, ילדות ונערות זה שני דברים שונים. אלה השינויים, אף על פי שלא נסתמנו הגבולים שלהם לא מצד הטבע הקוסמי ולא מצד התורה, בכל זאת אנו חייבים להקיש אותם אל הצביון של חידוש השנים המסומנות בסימני טבע וסימני תורה. זאת אומרת, למרות שבאופן טבעי מדובר לא בתקופות שמשויכות לפרק זמן שעל פי הטבע של המציאות נוכל לסמן אותו, ולא נוכל למצוא גם בתורה התייחסות ספציפית ביחס לתקופות האלו שמגדירה ומסמנת אותן. בכל אופן, אנחנו צריכים, אומר פה הרב, לשים לב לתקופות ההיסטוריות האלו ולסמן אותן, כן, על פי טבע, כלומר על פי טבע הכוונה על פי מאורעות חיצוניים שמגדירות את התקופה, ועל פי תכונות רוחניות של התקופות הללו. כן, אני אתן דוגמה, במה שהבאתי דוגמה גם מקודם, בין ילדות לנערות. אני יכול לסמן את ההבדל בין ילדות לנערות בהבדלים חיצוניים. כן, הנער אז כבר הוא עם גוף בגובה מסוים, אם הוא נער איש, אז יש לו זקן נראה כחוץ. זה לא הדברים שהיו ניכרים בחיצוניות שלו בתקופת הילדות. כן, זה סימון טבעי. אבל אנחנו מבחינים גם בהבדל, וזה עיקר ההבדל המהותי, בין הילדות כמצב נפשי מסוים לנערות כמצב נפשי אחר. כן, זה סימון שהרפוא קורא, זה סימון רוחני, כן, זה סימון, כן, דמיון למשהו מתכוון סימון של העניין ושל התקופה על פי התורה. גם בהן, בתקופות, הרי יש לנו עבר ועתיד, ויש לנו קווים של חידושי עניינים המהווים את רשימתם של התפיסה הנפשית של הכלל כולו ושל חלקיו, כלומר על האומה כולה ועל אישי הפרטים. כלומר, אתה יכול לראות את הדברים גם בצורה החיצונית שלהם. כלומר, זה לא שקורא לזה קווים של חידושי עניינים מהווים את רשימתם על תפיסה הנפשית של כלל כולו ושל חלקיו, צדדים חיסוניים, צדדים פנימיים יותר שמגדירים את השוני. גם חידוש תקופה בחיי העם מוכרח להתקבל באותה הקשבה של רשמי תשובה, שיש בהם משום התיקוך והסרת הסיגים של החיים שעברו, כדי שישארו לנו כל תוכני העבר הזקים והמהירים. אלה התכנים שיש בהם לשעת חיים כבירים, אמיצים ותיאורים, כדי שנוכל להכניס אותם בתוך האוצר המתחדש של התקופה החדשה הזאת שהולכת ומתהווה. אומר הרב, כמו שביחס מה שדיברנו על המרחב זמן של שנה, יש לנו פרק זמן בתום השנה הזאת שהוא פרק זמן של חשבון נפשי לפני המעבר לשנה אחרת, פרק זמן אחר להתחדשות בחתיכת החיים של השנה הבאה. כך גם ביחס לעם ישראל ככלל, אם אנחנו אומרים שעוברות עלינו תקופות חיים בעלות מאפיינים מסוימים, עוברת תקופה בעלת מאפיינים מסוימים ואנחנו נכנסים לתוך תקופה אחרת, תקופת המעבר, אנחנו צריכים להיות שייכים למהלך של חשבון נפשי ושל תשובה. זאת אומרת, להתייחס אל התקופה שעברה, להתמודד עם הקלקולים והסיגים שבה, ולחזק את אותם דברים טובים שהיו כלולים בה, כדי שבתוך כך נבנה את המצע לעתיד. בתקופת הזמנים, עכשיו כבר הרב יותר מפרט, בתקופת הזמנים אשר אנחנו עובדים בה כעת, במצבנו הכללי של כל עם ישראל ובייחוסו אל העברת מעמדו לפחות בחלקים חשובים ממנו מהגולה אל הארץ. אומר רק, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של החיים של עם ישראל, אנחנו רואים שעם ישראל נמצא בדיוק בתקופה של מעבר מהמציאות של גלות, של חיים בגלות, למציאות של חיים בארץ ישראל. זה פרק זמן היסטורי חדש, בעל מאפיינים שונים, בעל תכונות שונות. זה לא רק איזשהו שינוי מקום ותו לא, יש פה איזשהו שינוי משמעותי בחילוף תכונתו מהנדידה אל המנוחה. זה יותר הייתי אומר התיאור החיצוני של המשמעות של ההבדל בין הגלות לבין החיים בארץ ישראל. הרי יש בזה משום חידוש של תקופה בחיי הכלל, שאנו מוכרחים שלא ישכוח לקבל אותה בצורתה המיוחדת הקבועה בישראל לחידוש הזמנים. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים בשלב של המעבר להתנהל, אומר הרב, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בפתחה של תקופה חדשה בחיים של עם ישראל, ולכן אנחנו צריכים להיות שייכים למהלך של תשובה מיוחד, כמו שדיברנו על החשבון הנפשי של אלול. בפתיחת פתחי תשובה מהירים ורחבים, אשר ישמשו לנו להסיר את כל הסיגים אשר נדבקו בקרבנו מתוך העבר של הגלות המרה, מתוך דיבוקי הטומאות של ארץ העמים, מתוך המאפלים הקודרים של ארעא דחשוכא. מה מתכוון הרב? איזה סיגים? הוא מתכוון לאיזה שהם עבירות שעם ישראל עשה בגלות? לא. מה שמתכוון פה הרב זה לאותן תפיסות רוחניות שבגלות הם היו אלו שממלאות את נפשותינו. יש יראת שמיים של גלות. יראת שמיים של גלות זה יראת שמיים שבאה במצב של חולי נפשי ורוחני. הגלות היא מציאות של מוות, מוות של החיים של עם ישראל. במציאות הגלותית יש לימוד תורה ויש יראת שמיים, אבל זה מתוך המציאות של החולי הזה הגלותי. אז יש בזה כמובן גם צדדים טובים שעם ישראל נבנה מתוך הדבר הזה, ויש צדדים שאנחנו צריכים להשאיר אותם, לשמר אותם, אבל יש בזה גם חסרונות וקלקולים. לכן אנחנו צריכים להסיר את הסיגים הללו, כדי שישארו לנו הנכסים הגדולים, אשר החזקנו בהם בכל תוקף, ואשר מראשיתו של הגלות, לקחנו אותם עמנו מארצנו הקדושה. והן הן מניות החיים אשר יחיו אותנו, מחיות הן את כללנו גם כעת. כן, זאת אומרת, במציאות הגלותית, עם ישראל לקח לעצמו את אותם עניינים נצחיים, את השייכות אל התורה, את קיום המצוות, את תקוות הגאולה, את הציפייה לישועה.
אבל מה גלות חידשה לנכסים הרוחניים? הרב דיבר שפה רק לשמור את העיקרון הנצחי שקיים ולזרוק את הקליפות.
היא זיקחה, ברור. כל הגלות זיקחה את הקשר של ירד שעליים שלנו. אם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא היה מלא סיגים, בזמן בית ראשון של תומעות, שהעבודה זרה גילות, שפיכות דמים, אז באה הגלות ומטרתה לבנות אצלנו את ירד שמיים בצורה מזוכחת יותר. אם כי ירד שמיים גלותית.
כן, אבל גם היא, כאילו, היא החלישה את כל הצדדים החומריים.
נכון, אז
יש לה סיגים. היא הורידה אותם.
זה חלק מהסיגים. היא לא רק הורידה אותם, אלא היא גרמה לנו לחשוב שריבוע על חומרי, המשמעות שלו, זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. המחשבה הזאת היא בעצם הביאה את המחשבה החילונית. כי אם חיבור אל המציאות של החיים ואל הטבע שלהם, זה ההפך מיראת שמיים, כך בסגנון של החשיבה הגלותית. אז ברגע שזה מה שעם ישראל עוסק, בלבנות את הצדדים החומריים והגשמיים, זה מתפרש כחיסרון ביראת שמיים. זה מתפרש כמשהו שהוא ההפך ביראת שמיים. אם בני אדם צריכים להחליט מה הם מעדיפים, מעדיפים את זה? את החול, את החול המנותק הזה, המרוחק מיראת שמיים. כן, זה כל זה, זה קשור למושג של דיבוקי התומות של ארץ הארץ. כן, שבגלותיות לא ניתן לקלוט את המבט השלם על ההוויה, על המציאות. זה מבט שמחבר בין הממדים החיצוני והפנימי, הגשמי והרוחני, הגופני והנפשי.
מחילה, אבל אם אתה במהלך האידאות, אומר כל פעם שהרב אומר שנכון, לא הצלחנו לחיות נכון את החיבור בין חול לקודש בארץ ישראל, זה בבית ראשון, יצאנו, ואז לכאורה התפקיד הזה לחבר התבטל בגלות. אז איזה נקודת חידוש, אני לא ככה מנסה, איזה נקודת חידוש התחדשה בגלות?
הזיכוך של הקשר לקדוש ברוך הוא. שהוא יהיה בלי סיגים של עבודת זר, בלי גשמיות. זה העניין של הגלות. בסדר, אחרי הזיכוך הזה שמרחיק אותנו מהגשמיות, אנחנו צריכים ליצור מחדש את היחס אל העולם החומרי והגשמי בצורה השלימה, מחפרת. אז זה בדיוק התקופה שאנחנו נמצאים בה, שמצליחה אותנו את התשובה. כלומר, מצליחה אותנו להבין בסופו של דבר מה הצד הטוב שהגלות יצרה בנו ומה הם משיגים. ומה הם משיגים, ומתוך זה להתבולל על האמת ולפעול מתוך זה. מתוך התפיסה המחברת הזאת. אז אתה מבין שזה שאתה פועל ביחס לעניינים החומרים של עם ישראל, זה לא מנותק מהקרבת אלוקים שלך. זה הביטויים של עירת שמיים שלך, של אהבת השם שלך.
רב.
כן.
אפשר בבקשה להסביר יותר את הזיכוך הזה, איך רואים את זה בצורה יותר מעשית, בתכונות, במידות, איפה רואים את זה?
קודם כל, אתה רואה, כך היסטורית. עם ישראל בבית ראשון היה מסובך מעל הראש בעבודה זרה וסיבוכיה. בגלות אנחנו רואים שהמצב בסך הכל, ברוב ככל שנות הגלות, שעם ישראל היה נאמן לתורה ומצוות, במובן הפשוט, ההלכתי.
קשור לגלות, לא לדבר כלל
העולמי. זה קשור. לא, זה רק עניין שלנו. וזה נבע מזה שבמציאות הגלותית לא נצטרך להתמודד עם מרחבים חומריים. אם עם ישראל לא מתעסק בחומריות, אז הוא לא מסתבך. זאת אומרת, הוא לא חי את מה שהוא צריך להיות, הוא מת. כן, זה בית קברות במובן הזה. אבל זה נצרך, זה מין תקופת, הייתי קורא לזה שיקום, של כל הסיבוכים שבאו כתוצאה מהמגע הנרחב עם העולם החומרי, בבית ראשון. והם מוכרחים את זה. יכולים ליצור את הנתק הזה מהמרחב החומרי כדי להזדכך.
אבל תקופת הזאת היא גם עסקת התודעה של הקודש.
ברור.
זה האלוקית, כאילו, זה לדבר
בישראל. ברור, של הקודש הטהור. כן, של רוחניות שאין לה שייכות אל גוף, גופניות. עכשיו, לא שהגלות הייתה נקייה מסיבוכים, כן? בשלבים האלו יש גם מינות שמושכת. אמנם היא לא עבודה זרה גסה, אבל היא עבודה זרה, ויש בה גם קלקולים רוחניים שהם מר ממוות אפילו, כמו שהרב כותב, באורות האמונה.
עבור שם לא הרבה מר ממוות. נפלו למינות.
הרבה נפלו.
מה, בתקופת הצדוקים?
בתקופת המינים. בתקופת הנצרות.
כן, אבל הגלות, עקרוני פחות, לא?
מה זה הגלות? בית שני מבחינתנו הוא גלות. הוא אופציה, הוא פוטנציאל, אבל הוא פוטנציאל שלא מומש. לכן גם כשהיה בית מקדש שני, אנחנו לא בדיוק היינו מה שצריך להיות. וזה לא סתם. זה בגלל שבאמת לא מימשנו את הפוטנציאל. עם ישראל לא עלה לארץ. לא בנה את החיים שלו בארץ מתוך האידיאל של מלכות בית דוד. וחזל אומרים הרי שהרש גלותה שבבבל היה לו יותר עוצמה של שלטון, והנשיאות שבארץ ישראל הייתה כפופה לשלטון שבבבל. אם כי בולה מבית דוד, אבל זה רק ממחיש את הפרופורציה, איפה נמצא מרכז הכוח. כי עם ישראל נשאר בגלות בתקופת בית שני. הרבה נשארו חוץ לארץ, הרבה מסביבות ארץ ישראל. היה מרכז שהתפתח בארץ. היה דור של תנאים גדולי העולם בארץ ישראל. אבל לא הצלחנו לשקם את מלכות דוד. זאת אומרת שעם ישראל יחיה מתוך עצמאות מדינית, מתוך מצב שהוא זה שמכתיב לעצמו את סדר היום. אנחנו היינו כפופים במהלך כל בית שני לאימפריות, כן? בהתחלה לפרסים, אחר כך ליוונים, אחר כך לרומאים. זאת אומרת, דבר זה מה שחרב את בית המקדש. לא צריך להגיע לעצמאות, לעצמאות מלאה ולחיים שלמים. כן, אומר פה הרב, מתוך החשבון הנפשי הזה, אז נוכל להיכנס בהם ועל ידם מלאי רכוש רוחני אל התקופה החדשה, תקופת הגאולה והתנוצצות הפדות, אשר התחיל צור ישראל להאיר עלינו בקווי אורה. אז אשר ילך האור הלוך וגבור, ויפוח היום ונסו הצללים. כן, יפוח זה יעבור היום. ונסו הצללים ואור חדש על ציון יאיר ממירה בימינו אמן. כן, זו המציאות של הגאולה השלמה. עכשיו כמובן הקריאה פה לחשבון הנפשי הזה, זה בעצם הקריאה לתלמידי החכמים שבתור. מי זה שיכול להוביל לבם ישראל מחשבות הנכונות ביחס לתורה ויראת שמיים לתפקיד של הגלות ולחסרונות שלה. זה כמובן, התלמידי חכמים, מתוך שהם יבררו בתורה את האמת הזאת, מה זה הגאולה של עם ישראל. הרי כדי לברר את הבירור הזה, אז אדם צריך להתבונן, מה זה הגאולה של עם ישראל. כבר נדבר כל יום וכל הלילה, גאולה, גאולה, גאולה. וכל דרשה בבית הכנסת להגיד, ביד משיח צדקנו, מירה בימינו אמן, וכל היום אמרנו אמן חזק, ואף אחד לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. מה זה משיח צדקנו? מה זה? מה אתה שואף בכלל? מה אתה רוצה, שלטון יהודי? ברוך השם שלטון יהודי. השם ודוד, אין, זה מה שעשה לך את השינוי. מה המשמעות שיש למלכות דוד? איך אתה מצייר את החיים של מלכות דוד? ואז אחרי שאתה מצייר טוב מה זה גאולה, אז אתה מסתכל גם כן, צריך להסתכל על מה אתה מעמיק, מה זה הגלות, מה היה בגלות, ומתוך זה להבין את תהליך התשובה שאנחנו צריכים לעבור. זה מה שהרב עשה בספרים שלו, מי שמכיר בספר אורות, שם יש פרקים שלמים שעוסקים בהסברת המשמעויות של הגלות, כמו ישראל בתחייתו, שיש הרבה פרקים שמתארים את הרוחניות הגלותית, גם מהלך האיתאות שם עוסק ברחבה בעניינים הללו, ותורות התחייה, ששם הוא מתאר את המשמעות של המושג שנקרא גאולה. הרבה רואים הללו הם דברים שאנחנו צריכים לברר ללמוד אותם, מתוך זה אנחנו נהיה שייכים לתשובה, לתהליך של התשובה בחשבון שהדור שלנו, כן, ככלל, כדור שלם צריך להשתייך אליו. אז זאת השם.